בחירת האדם, אלא אם כן הוכח שלאדם יש מחלה. אם אדם יש לו מחלה, מחלה נפשית, מחלה פסיכולוגית, אז הוא אנוס, לא שולט על עצמו, צריך לטפל בו, לטפל בעצמו. אבל כל עוד לא מדובר במחלה, משהו שקופה את האדם, כמו נגיד שאול המלך, יש לו רוח רעה, אז הוא אנוס, אלא בתנאים רגילים, אז בכזה מצב, האדם מוטלת עליו הבחירה לבחור טוב, לבחור נכון, והערכנו להסביר איך בכלל הבחירה זה מתנה אלוקית, ואיך הקדוש ברוך הוא הולך ומחזיר לנו יותר ויותר חלקים של בחירה. וכל זה נכון ואמת ויציב וישר ואהוב. אבל יש יוצא דופן אחד לסיפור הזה, וזה גם קצת קשור לפורים, תכף נראה איך זה מתקשר, וזה כאשר אנחנו עוברים לדבר על הכלל. עד עכשיו דיברנו על הפרט, על ראובן, על שמעון, על לאה, על רחל, עד עכשיו דיברנו על הפרט, והפרט יש לו בחירה. אבל כשאנחנו עסוקים בכלל, כאן הדברים יכולים להשתנות. כי הכלל הוא פועל לפי חוקים אחרים. יש הרמח"ל מגדיר באיגרת הרמח"ל, שיש לקדוש ברוך הוא שתי צורות של הנהגה. הנהגה אחת היא הנהגת שכר והעונש, שזה מה שאנחנו מכירים. תעשה מעשים טובים, תקבל שכר, עושה מעשים רעים, תקבל עונש, תבחר בטוב וכו'. אבל יש הנהגה נוספת שנקראת הנהגת הייחוד. והנהגת הייחוד אומרת שכל הכוחות כולם משמשים למטרה אחת. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להוציא את עם ישראל ממצרים. זה נתון, בזה אין בחירה. תהיה יציאת מצרים. זה אין פה, זה לא תלוי בכלל במעשה ידי אדם. זה יהיה. עכשיו כל השאלה, האם זה יהיה על ידי מה שהמצרים יגידו, הו, שמענו. שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, יפרסו לנו שטיח אדום, ויקחו אותנו על סוסים לארץ ישראל, ואז הם יזכו לתהילת עולמים, ויכתבו בתנ״ך בתור האומה המתוקנת, מה שכמובן לא היה, או שהמצרים יתנגדו, ואז זה יקרה על הראש להם. מכות, ויקרת ים סוף, וכן זה הדרך. אבל יציאת מצרים תהיה, היא לא נתונה לבחירה. כנ"ל לגבי הגאולה האחרונה, עם ישראל יצא מהגלות. עם ישראל יחזור לארץ ישראל, וזה נתון. זה נאמר בנביאים, ונשנה בכתובים, וזה זה, זה, זה נתון היסטורי ודאי, הוא לא תלוי בבחירה. כל השאלה, האם זה יקרה מתוך הזדהות, מתוך זה שעם ישראל יעשה את זה, או שזה יקרה כי הגויים יגרשו אותנו ועשו עלינו שואה. אבל זה יקרה. כלומר, שאנחנו עסוקים בכלל, אז היעד האלוקי הוא קבוע, והבחירה מצטמצמת באיזה צד של המטבע אני רוצה להיות כשהמאורע האלוקי הזה קורה. אולי באמת ניתן דוגמה, לפני שניכנס כאן הרמב״ם, ניתן דוגמה שקשורה דווקא קשורה לפורי. למה דוגמה שקשורה לפורי? כי אנחנו לפני פורי. על פי התוכנית האלוקית, שנכתבה ונאמרה על ידי נביא, על זה הנביא ירמיהו, כעבור 70 שנה, מגלות בית ראשון, צריך לחזור ולבנות את בית שני. עכשיו, לא משנה כרגע, לא ניכנס כרגע לעובדה שה-70 שנה האלו לא בדיוק ברור מתי הם קורים. כי יש שלוש תחנות של 70 שנה. יש, נדבר על זה מחר אולי בשיעור בתנך. אבל 70 שנה צריכים לחזור חזרה לארץ ישראל. וזה קורה. יש הצהרת כורש. כורש מצהיר, נותן את האפשרות לעלות חזרה, לעלות לארץ ישראל. וזה יקרה. בית שני ייבנה. זה נתון היסטורי שאי אפשר לשנות אותו. עכשיו, הבחירה של עם ישראל, של היהודים באותו דור, זה האם לשתף פעולה עם הקול האלוקי הזה, ולעלות כאיש אחד לארץ ישראל, ולבנות את בית שני, או לא. ואז מה? ואם יבחרו שלא, אז יביאו את עצמם למצב כזה שיכריח אותם, כן. כלומר, כשקורש מכריז את הצהרת קורש, אז עולים יחד עם העלייה הראשונה, עם זרובבל וישעיה, סליחה, וישועה קוראים לו, ומורדכי, עולים בסך הכל 42 אלף איש, מעט מאוד. איפה כל המיליונים? נשארים בפרס. בבל, פרס, טוב להם. אז מה? אז אם היינו הולכים עם העיקרון של הבחירה עד הסוף כביכול, היינו אומרים, טוב, העם הצביע ברגליים. שמע, לא, אז לא יהיה בית המקדש. הנה, הצביעו ברגליים שנשארים בגלות. מיליונים נשארו בגלות, ורק 42 אלף עלו. העם בחר. אומר הרמב״ם, לא, לא, לא. כאן אין בחירה. כאן הגזרה האלוקית היא שהבית ייבנה, ויהיה בית שני, וכל העניין, כל השאלה, איזה מטבע אתם תהיו, אם אתם תהיו מהמטבע של אותם אלו שנזכרו בתנך, לזכויות, לדורות עולמים, אלה שעלו ומסרו את הנפש, והיו בין 42 אלף הראשונים, או שאתם תהיו מאלה שיספרו עליהם שהם הלכו ונהנו מסעודת אותו רשע, ובגלל, ובעצם עליהם באה הגזירה של להשמיד, להרוג ולאבד, ומרדכי בא והציל אותם, ובעצם כל המגילת אסתר זה הכל כדי שאותו עם שיתאהב בגלות יבין שצריך לבנות את בית המקדש. כלומר, כשאנחנו מדברים בתהליכים כלליים, אז החוקים משתנים. ועוברים פה לאמונת הייחוד ולא לאמונת שכר ועונש. וכשעסוקים באמונת הייחוד, אז פתאום מתברר במבט רטרואקטיבי, נגיד אם נחזור רגע למגילת אסתר. אז מגילת אסתר יש לנו the good guys and the bad guys, נכון? יש לנו את החבר'ה הטובים שזה מרדכי, והתח, ואסתר. יש את החבר'ה הרעים שזה החשברוש והמן והבשתי וכל ה... דרך אגב, אמר לי פעם איזה יהודי אחד במקומות מסוימים הדמות הנערצת במגילת אסתר זה דווקא ושתי. הפמיניסטית הראשונה. הראשונה שאמרה לו. יש... כל פנים, יש את החבר'ה הטובים והחבר'ה הרעים, נכון. שכר ועונש. הטובים מקבלים שכר, ומרדכי יצא מלפני המלך, מלבוש מלכות, והרעים תולים אותם על העץ. זה בשכר ועונש. אבל באמונת הייחוד, אנחנו מסתכלים אחורה ורואים שכולם היו שחקנים בתוך המגרש שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, והמגרש, קוראים למגרש הזה בניית בית המקדש. מתברר שמרדכי לבד לא יכול לבנות את בית המקדש כי אין לו מספיק כסף. אז הקדוש ברוך הוא מביא את המן כדי שיאסוף הרבה מאוד כסף, יביא את כל הכסף הזה לאוצר הממלכה, ואז ברגע אחד יפילו את המן, וכל העושר שהמן אסף עובר למרדכי, והגמרא אומרת ששליש מהעושר הזה שימש לבניית בית המקדש. בעצם מתברר ששחקן ראשי ביכולת של בניית המקדש היה המן בעצמו. הוא לא ידע עם זה כמובן, הקדוש ברוך הוא מסובב אותו, הוא לא ידע. מתברר שגם מי שמנסה למרוד בהנהגה האלוקית, הוא חלק מהתוכנית האלוקית בעצמה. כאילו זה מצב בעצם שבאמת הבחירה ניתנת לגמרי, נגיד יציאת מצרים. אז בניגלה זה נראה שפרעה מורד והשם יתברך. אבל אנחנו היום יודעים שפרעה הוא חלק חשוב מאוד בתוכנית האלוקית. דרך פרעה אנחנו לומדים על מה זה אמונה, ואנחנו לומדים מה זה השגחה, ואנחנו לומדים, גם פרעה הוא חלק מהתוכנית. ההתנגדות של פרעה היא חלק מהתוכנית. זה כמו שאתה מצייר, היום ראיתי שאתה מצייר, כן? שאתה מצייר, אבל מצייר תמונה. אז לא בצורה שאתה ציירת על האמצעים הטכניים, אלא כשמציירים באמת. אה? לא, זה באמת, אבל לא, יש צבעי הצללה. כאילו, אתה נותן צבע שהוא נותן ניגוד. אתה רוצה שיראו את זה טוב, אז יש כאלה שעודים משחק עם זה. אתה רוצה לעשות ארון מטבח, אז מה, אני אצבע את הקיר כדי שהארון יבלוט. אם אני אצבע את זה בזה צבע דומה, אז לא ייתן לי את הניגוד. אז פרעה הוא צבע הניגוד לכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח. אז בעצם, כלפי חוץ זה נראה שפרעה מתנגד, ואוף, אם לא היה את פרעה, אז היינו כבר יוצאים ממצרים יותר מהר, אבל כלפי פנים מתברר שפרעה הוא חלק חשוב מהמשחק הזה. חלק חשוב מבניין האמונה, זה פרעה. צריך להזמין אותו לשיעורי בניין אמונה במכון מאיר. לכן, דרך אגב, אור החיים הקדוש אומר, ויהי בשלח פרעה את העם. סליחה? פרעה שלח את העם? יש פה איזה... אולי לא קראתם, משה רבנו, מה כתוב בפרשה שלפני כן? פרעה לא רוצה לשלח את העם. למה אתה אומר, ויהי בשלח פרעה את העם? לא, לא, בשלח פרעה הוא חלק מהסיפור. הוא חלק מהתוכנית. וגם התורה קצת רומזת לזה, בעבור זאת העמדתיך, נכון? למען, ספר שמי בכל הארץ. אתה, יש לך תפקיד פרעה, אתה תישאר בחיים אפילו שאתה בכור, כדי שתספר אחרי זה לכולם, לכל האנושות, מה זה הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו עסוקים בעניינים כלליים, כגון מגילת אסתר, וכגון יציאת מצרים, פתאום כל החוקים משתנים. וחשוב לדעת את הדבר הזה. חשוב להבין את זה. אני רוצה קצת להגיד משהו קיצוני, בסדר? קחו את זה ברמה מוגבל. אבל בכל אופן אני אגיד את זה. גם ההגדרות של צדיק ורשע משתנות. כשמגיעים לעניינים כלליים. כשאנחנו עוסקים לעניינים פרטיים, צדיק ורשע, כמובן, צדיק זה מי שקיים את המצוות. ורשע, מי שעובר עבירות. אבל כשמגיעים כשיש איזה מהלך כללי, כשהקדוש ברוך הוא דוחף מהלך כללי של האומה, אז ההגדרה לצדיק או רשע, רשע או מי שאיננו צדיק, זה לא כל כך קשור למעשים הפרטיים, כמו שזה קשור למי מזהה את המגמה הכללית והולך איתה. אני אתן לדבר הזה דוגמה. יש שני אנשים שהם רשעים, מה שנקרא פר אקסלנס. זה רשעים מדוגמים. זה אב טיפוס של הרשעים. איך קוראים להם? דתן ואבירם. שמעתם את השמות האלה ממכם? רשעים, המדרש מתאר שהם היו רשעים מההתחלה. ואמר לרשע למתקר איך, זה דתן שהרביץ לאבירם. יצאו ניצבים וצעקו על משה רבנו, זה דתן ואבירם. אחרי כן השאירו מאמן, דתן ואבירם. אחרי כן בחטא המרגלים, ניתנה ראש בין השוב המצרימה, ניתנה ראש, ביקשו למנות את דתן במקום משה ואבירם במקום אהרון. עד שהגענו לקורח ועדתו, ושם הכל מתגלה והאדמה בולעת אותם. אז יש לי שאלה. אם הם כאלה רשעים, דתן ואבירם, איך הם יצאו ממצרים? הרי כתוב שהרשעים מתו במכת חושך, נכון? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת שארבע חמישיות מתו וחמישית אחת נשארה. מי מת? הרשעים. נו, אז מה, דתן ואבירם, למה הם לא מתו? תשובה, כי הגדרת רשעים במצרים הייתה, או צדיק או רשע, הייתה הגדרה אחת. הרי כולם היו עובדי עבודה זרה, כולם היו בממתת שערי תומה. אז מה שאנחנו נדבר פה על רשעים וצדיקים, הרי כולם רשעים, כולם עובדי עבודה זרה, לא. ההגדרה היא אחת. צדיק זה מי שרוצה לצאת. ורשע זה מי שרוצה להישאר. כי כיוון שכרגע המהלך האלוקי זה יציאת מצרים, לצאת ממצרים, אז צדיק זה מי שהולך במגמה ואומר, אני גם רוצה לצאת. והיו, כך מתברר, לא מעט אנשים שלא רוצו לצאת. מה, אני אלך למדבר, אין לנו אוכל, מי, מה, מעדיפים להישאר. מעדיפים להישאר, מתו במכת החושך. וכנל במגילת אסתר. הרי אנחנו יודעים, הכתוב בספר עזרא מתאר, 42 אלף איש שעלו עם עזרא, היו אנשים בעייתיים ביותר. היית שואל בן אדם מאבא שלו, הוא לא יודע להגיד לך, אבא, יודע, אבא, אין לי אבא, יודע. שטוקים, אסופים, כל מיני אנשים שהם הכי, בעשירון הכי נמוך של החברה. וכל הצדיקים, באמת הצדיקים, הרבנים, התלמידי חכמים, נשארו בחוץ לארץ. ובכל אופן, עליהם, על אותם אלו שבחוץ לארץ, הצדיקים יכולים לבעל גזירת השמדה. איך זה יכול להיות? כי כרגע, בתוך השלב הזה שנקרא שיבת ציון הראשונה, הגדרת צדיק זה מי שעולה לארץ ישראל. והגדרת מי שאיננו צדיק, שבמילא גם מביא על עצמו, בתוך זמן קצר מאוד, חובת מיטה, זה מי שמתאהב בגלות. וזה בכלל לא קשור למעשים הפרטיים. אתה יכול להתפלל עד מחר בבוקר ולהניח תפילין וללמוד תורה. זה כרגע, בזמן נתון, שהמהלך האלוקי הוא מהלך שדוחף את עם ישראל חזרה לארצו, אז זאת הגדרת צדיקות ורשעות. עכשיו, אני אמרתי, זה הגדרה קצת קיצונית, כי אנחנו, ודאי יש ערך עצום למצוות, אבל מי שיסתכל גם באיגרת תקנה של הרע וגם בעוד מקומות, זה מה שהרב עמל להסביר כל הזמן. שאנחנו חיים עכשיו בזמן מיוחד, בזמן מיוחד, והמיוחד בזמן הזה שכרגע עסוקים בלהקים מחדש את האומה, את המבנה הלאומי שלה. ולכן, אם אתה רואה אנשים, אף על פי שלא שומרי תורה ומצוות, שעסוקים בבניין האומה, בארצה וכו' וכו', על פי הגדרת התקופה הם צדיקים. בסדר? על פי הגדרת, כי הם עסוקים יחד עם הקדוש ברוך הוא בדבר המרכזי, שכרגע המהלך האלוקי מוביל אליו, המהלך הכללי. זה נכון שבאופן פרטי הם רשעים, אבל באופן כללי הם צדיקים. זה צריך קצת להבין את הדבר הזה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מה שהיה אומר הרב צבי יהודה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, שאדם צריך לכוון את העין שלו כנגד העין האלוקית, ולנסות לזהות מה התהליך הכללי שכרגע הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו אליו, ולנסות לבחור לקחת בו חלק. זה לא תלוי, גם אם נתנגד וגם אם נהיה פסיביים וגם אם נעזור זה יהיה. אם נתנגד זה יהיה על אפנו ועל חמתנו, כמו שאומר הנביא יחזקאל, כי בזרוע בחמה שפוכה ובזרוע נטויה הם לא חליכם. ואם נהיה פסיביים, אז סתם נפסיד את הרכבת, זה יתקדם ואנחנו לא היינו על הרכבת הזאת. ואם נעזור, נזכה. אומר המדרש, עתידה בת קול, להיות מפוצצת בראשי הרים ולומר, מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. רושמים את זה על הפסוק, כעת יאמר, יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? מה זה מה פעל אל? שיהיו כאלה שיפעלו עם האל, יפעלו עם הקדוש ברוך הוא, יעזרו לו. הקדוש ברוך הוא גם בלי העזרה היה מסתדר. מתחיל כאן אפשרות בשבילנו להיות חלק מתהליך גדול. בתנאי שנבחר, אז אני מסכם. בתוך תהליך גדול שמתרחש, התהליך בכל מקרה מתגלגל, איתנו או בלעדינו. לנו יש את האפשרות האם להיות איתו, או להתנגד אליו, או לא להיות איתו. יש לנו אפשרות לבחור בתוך התהליך, אבל התהליך עצמו נוסע קדימה. זה כמו רכבת שנוסעת קדימה. אתה יכול לבחור להיות בקרון הראשון, או ללכת אחורה לקרון האחרון, אבל הרכבת נעה קדימה. תרצה לא תרצה. אתה יכול לבחור באיזה קרון, האם אתה בתוך הקרון הקדמי, האם אתה מעודד את הנהג, האם אתה זה, או שאתה הולך לך לקרון האחורי ומתאפץ שם על איזה ספסל, והולך לישון ולא רוצה שיעיר, בקש שיעירו אותך כשיגיעו. בסדר, הרכבת נעה בכל מקרה קדימה. כן, שאלות, יניב, בכבוד. שואלים מה המגמה הכללית היום, עכשיו? זה צריך, גדולי ישראל צריכים להחליט בזה. אבל זה מאוד בולט שה... לא יודע. זה ברור שבמאה השנים האחרונות המגמה הכללית היא חזרת ישראל לארצו. עם ישראל שחוזר לארצו. מגלויות רבות. בואו נראה קצת לפנים. בעמוד ראש י"ב, אמר לו מורו, חיזקתי את לב פרעה. ואחר כך, אנשו ועמיתו, יש בו מקום לדבר. אומר רבה, שווה דיבור. פרעה מצדיק דיבור, ויעלה ממנו בידינו שורש גדול. והסתכל מאמרי בזה העניין, ושים אליו ליבך, וחבר אותו על דברי זולתי, ובחר לך הטוב. והוא אצלי, שפרעה וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שלחו את ישראל, היה עניין מסופק, על כל פנים, שהרי הקדוש ברוך הוא מנעה מלשלוח אותם. כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואיך היה מבקש מהם לשלחם, והם מוכרחים שלא לשלחם. ואיך אנשם אחר כך, כאשר לא שלחם, וזה נראה עוול בלא ספק, וסותר, כל מה שהקדמנו הצעתו, הקדוש ברוך הוא אומר, והכבטתי את לב פרעה, אז מה אתה רוצה, למה אתה מעניש אותו? אתה גרמת לו שלא ישלח, נכון? אז למה אתה מעניש אותו? זה לא הוגן, זה לא צודק, אומר הרמב״ם. אלא שאין העניין כן, אבל פרעה וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר היו בתוכם, ועבלו עליהם עוול גמור, כאשר נאמר בביאור ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל אבא נתחכמה לו. וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. פרעה הוא לא היה יחד עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים. זה לא שפרעה כינס את החרטומים ואמר, תשמעו, אני זוכר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שבני ישראל צריכים להיות כאן עבדים, אז עכשיו לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי, הרי אני מברך בשם המלכות, אשר קידשנו ומצווה וציוונו לשעבד את עם ישראל. זה לא היה ככה. אלא פרעה ברשעתו, החליט לשעבד את עם ישראל, נכון? נכון, אמת הדבר שבאופן עקרוני, מבחינה מטאפיזית, יש גם איזה גזרה על עם ישראל. אבל מי ביקש ממך להתנדב? מי אמר לך להיות ממלא הגזרה? וגם מי אמר לך לעשות את זה בכזה הידור? וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם, מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. והיה עונש השם יתברך להם על זה למונעה מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהאנשים מה שהיה ראוי להם מן הדין. וזה עוד מילה שאני רוצה קצת טיפה להרחיב. תראו, יש כל מיני אנשים שאנחנו, אדם יכול לקבל מאת השם יתברך. ובדרך כלל אנשים, ייסורים שאנחנו מקבלים, זה סימן טוב. אנחנו לא רוצים ייסורים כמובן, לא הם ולא שכרם, אבל אם אדם מקבל ייסורים, זה אומר שמתייחסים אליו. שכינה למעלה מרשותיו של חולה. אתה מגיע לחולה, זה עכשיו אדם שעובר טיפול מת השם יתברך. אז לכן צריך לקבל איסורים באהבה. אנחנו לא רוצים איסורים, שלא יהיה איסורים לאף אחד בעם ישראל, אבל אם הם באים, אז זה איזשהו רמז. יש רק איסור אחד, סוג איסורים אחד, שהוא כללה. זה כשלוקחים מהאדם את הבחירה. שלא מאפשרים לאדם לחזור בתשובה. זה מצב חמור מאוד. יש איזה מצב שישעיהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, השמן לב העם הזה, ואוזניו, לא זוכר, אוזניו השע, ועיניו זה, פן ישוב לבבו ויבין ושב ורפא לו. ישעיהו מתפלל לקדוש ברוך הוא שיגרום לעם ישראל לאבד את הבחירה ביחס לתשובה. זה עונש, הוא ממש נקמה. זה הדבר הכי גרוע. לקחת מאדם את הבחירה, זה בעצם ליטול ממנו צלם אלוקים. וכמעט, אין כמעט אנשים כאלו במקרא. אין כמעט אנשים כאלו. ממש מעטים מעטים. אחד מהמקרה המעטים זה פרעה. והיה עונש השם יתברך להם על זה למונע מהתשובה. עד שיחולו עליהם מהעונשים שהיה ראוי להם מן הדין. ומניעתם מהתשובה היא שלא ישלחם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתערב במשחק ואומר לפרעה, גם אם תרצה לשלח, כבר לא תוכל. כי ביקשתי ממך פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כגודל, מה שנקרא, זה היה הרמה להנחתה. אנחנו עושים את זה עבירה, טוב, נכשלנו. אין לנו אפשרות לחזור בתשובה. אבל כשמגיע לפרעה משה רבנו, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, השם אלוהי העברים, אומר לו את זה 5 פעמים. וכל פעם פרעה מתחמן וחוזר בו. זה פעם אחת. ופעם שנייה שבעסק הזה גם כרוך כפיות טובה. כי פרעה לא זכר מה שיוסף עשה. כל הדברים האלו מצטרפים ביחד, גם הכפיות טובה וגם העובדה שמשה רבנו בעצמו בא לפרעה, אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי. אתה לא רוצה? אין בעיה. גם כשתרצה לא תוכל. לקח לו את הבחירה. אדם שנטלו ממנו את הבחירה, ואומרו לו, אתה כבר לא יכול לשוב, זה הדבר הגרוע ביותר. יש בן אדם, יש שני סיפורים בגמרא מאוד מאוד דומים. מזכירים זה את זה. אחד זה על אלישע בן אבויה, ואחד זה על רבי אלעזר בן דורדיה. שניהם הגיבו אחרת לאותה ידיעה. נתחיל עם אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר, ובשלב כלשהו הוא יצא לתרבות רעה. קיצץ בנטיות. ורבי מאיר מנסה להחזיר אותו בתשובה. אז מנסה, אמר לו, אלישע, עזוב, אין לי סיכוי, חבל, עזוב, אבוד. אמר, מי אמר לך? יש תשובה? אין, אבוד. לא, בוא נראה. יוצאים החוצה, אלישע בן אבויה אומר לו, תראה שאני צודק, הולכים, תפסים את התינוק שאומר בתלמוד תורה, אלישע בן אבויה אומר לו, פסוק לפסוקך, הייתה איזה מין דרך אצלהם, ככה, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה, פסוק שתינוק אומר, אז התינוק אומר לאלישע בן אבויה, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? זה הפסוק שהוא למד בתלמוד תורה. עכשיו, וגם הילד הזה היה קצת, ילד קטן, מגמגם קצת, אז במקום ולרשע זה יצא לו, זה היה נשמע כאילו אומר ולאלישע. ולרשע אמר אלוהים, מה לך? אז אלישע אומר, ראית? הנה, אתה אומר, אין מצב, אין סיכוי. באותה נקודה, באותו נתון, נמצא גם רבי אלעזר בן דורדיה במקום אחר, בזמן אחר. הולך ועובר 7 נהרות, 7 ימים, כדי להגיע אל איזה זונה אחת בקרחי הים. ותוך כדי הרגל עבירה, הזונה הזאת אומרת לו, תשמע, איך אתה נראה? אין מצב שתחזור בתשובה. ראיתי הרבה טיפוסים בחיים שלי, ראיתי זה. איך אתה נראה? אתה גמור. אין לך שום ניצוץ של קדושה. כולך בטומאה. כלומר, מה היא אמרה לו? אין לך בחירה. וזה מטריף אותו. הוא עוזב אותה, יושב בנערים, מבקש מחילה, בוכה עד שיוצאת נשמתו בתשובה, וקוראים לו רבי אלעזר בן דורדיה. כלומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאין לנו בחירה, דווקא כדי שנקרא את הרקיע וכן נבחר. לפעמים מראים לך לא, כי רוצים לראות עד כמה הכן שלך גדול. אתם מבינים? גם כשאין בחירה, לא תמיד זה באמת. ואלישע בן אבויה היה צריך כנראה לחזור בתשובה, אפילו שאמרו לו לא. הרב מקוצק היה אומר, אם היו אומרים לי שאני לא יכול לחזור בתשובה, הייתי תוכן 7 רקיעים ושם. מה זה לא יכול? אין לא יכול. בטח שאני יכול. אז המקרים שבהם באמת ניתנת בחירה מן האדם הם ממש בודדי בודדים, ואחד מהם כאן זה המקרה של פרעה, בגלל שהצטרפו כאן דברים מאוד מאוד חמורים. וכבר בער לו השם יתברך, זה העניין והודיעו, שאילו היה רוצה להוציאם לבד, היה מאבד אותו וסיעתו, והיו יוצאים מהרה מעין איחור. אומנם רצה, הם הוציאו אותם, את עם ישראל, לעונשם, על מה שקדם מחמת שעבודם, כמו שהבטיח, ואמר, גם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. ואפשר לו אנשים אלו, אילו היו עושים תשובה. על כן ימנעו מהתשובה ויחזיקו בהם. והוא אומרו, כי אתה שלחתי את ידי, ואח אותך ואת עמך בדבר, ותיקחת מן הארץ, ואולם בעבור זאת עמדתיך, בעבור אותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ואין לדקדק עלינו, לדקדק הכוונה להקשות. אם נאמר שהשם יתברך יענוש האדם וימנעו מהתשובה, ולא יעזבו או לבחור בתשובה כי הוא יתברך ידע החטאים. הוא כל פעם חוזר לאותה שאלה. העיקרון שהרמב״ם אומר כאן הוא אחד, זה דבר שקשה להבין אותו בשכל, אבל הוא אומר כך, ידיעת השם יתברך את העתידות לא מחייבת אותם. זה שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיו חטאים, זה נכון, אבל זה לא מחייב את רובן לחטוא. זה כמו שאני יכול להגיד לכם, תשמעו, מתוך קבוצה של 100 אנשים, ודאי, 10% גנבים. ודאי, חוק המספרים הגדולים, זה עובד, ניקח דוגמה אחרת, בסדר? יותר חריפה, היום הייתה תאונת דרכים קשה בערבה, הרגו 5 אנשים, השם ישמור ויציל את עם ישראל מכל הצרות. אנחנו פותחים את השנה, אומרים, תשמע, השנה, לפי הנתונים של שנה שעברה, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל, כך וכך אנשים צריכים להרג בתאונות דרכים. אין, זה סטטיסטיקה. זה נתון. כך וכך אנשים, 350 אנשים נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים, ואנחנו רוצים שזה לא יקרה, רוצים שהתוצאה תהיה אפס, אבל אם לדון על פי מה שהיה בעבר, אז כנראה שזה, דברים האלה יחזרו. אז מה, זה גזרה. נכון? זהו, זה, ודאי, אין בחירה פה. בטח שיש בחירה. תדאג שאתה לא תהיה מאותם אנשים. תדאג. שאתה לא תהיה מהנרדמים על ההגה, מהנוהגים בעייפות, מהנוהגים בשכרות או בשתייה, מהחוצים בלא מעבר. תדאג שלא תהיה מהאנשים האלה. עכשיו זה נכון שמתוך סך ההורגים בתאונות דרכים יש גם איזשהו אחוז מסוים שזה אונס. לא היה שום דבר שיכול לעשות. נפל עליהם סלע באמצע, לא יודע מה. טוב, זה אחוז מועט, בסדר, זה יכול להיות שהקב"ה חושב את החשבונות שלו. אבל רבים רבים זה כאלה שנהרגים כי הם התרשלו. הם או הנהגים של ידם. תדאג לא להיות מהסדר הזה. תבחר לנהוג נכון, לנהוג בזהירות וכו' וכו'. אני אומר את זה כל יום. יצא לדרך, אני נוהם, ובעצמי, התפקיד שלך היום, לא להיכנס לשום סטטיסטיקה. כלום, תיסע בזהירות, לא פצועים, לא הרוגים, לא, שום סטטיסטיקה, סע בנחת. כל יום אני אומר את זה לעצמי. אז לכן, זה שאנחנו יודעים משהו, וכנראה שגם בשנה הבאה יהיו אי אלו הרוגים בתאונות דרכים, אבל זה לא מחייב שזה יהיה אני או מישהו אחר. כאן כבר, זה תלוי בבחיר. אם כבר הזכרנו את זה, אז חשוב לדעת שלצערנו הרב, בתוך המספרים של הרוגות תאונות דרכים, יש הרבה יותר מחלקם היחסי באוכלוסייה ערבים. צריך לדעת את זה. כי נוהגים מאוד בפראות. והאחוזים שהם הורגים את עצמם, הורגים, גם נהרגים, גם הורגים, גדול מאוד הרבה מעבר לחלק היחסי שלהם באוכלוסייה. לא אומרים את זה, אבל צריך לדעת את זה. אבל הקל כי כל דרכיו חסד המשפט, ואני שחוטא כפי חטאו, ויגמול המתי בפי התוותו. ואם תאמר, עוד קושיה שואל הרמב״ם, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם, והוא נמנע משלחם? ולמה לא באו עליו המכות, והוא עומד במרדו על יקשותו? כמו שאמרנו, שעונשו מהשם יתברך הוא, שיעמוד על יקשותו ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשותו. וזה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך שיודיעו שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. ואמר לו, הנני מבקש ממך לשלחם, ואם תשלחם תהיה ניצול. רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות, והיה הוא צריך שיודע לשלחם עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא יהיה נמנע להודות ולא היה יכול. והיה בזה עוד גדול ומפורסם אצל בני אדם, כמו שכתוב למען ספר שמי בכל הארץ, שהשם יתברך אפשר שיענוש האדם שימנעהו בחירת פעולה אחת, ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה על הבחירה ההיא. כל מיני עונשים, הקדוש ברוך הוא יכול להעניש את האדם, כולל העונש שאומר לו, אני אקח לך את הבחירה, ותרצה ולא תוכל. שזה עונש מזעזע. זה בעצם להפוך את האדם לסוג של רובוט. והקדוש ברוך הוא לא במהרה עושה את זה. אין לה שם מתברך חפץ בעולם של רובוטים. הוא רוצה עולם של אנשים שבוחרים. בחירה אמיתית. אבל אם אדם חוזר וחוזר וחוזר, זה מה שקורה. עכשיו תדעו לכם, זה גם תוצאה ממילאית, זה מה שחזל אומרים, אם אדם עושה עבירה פעם אחת, ככה מתלבט, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא איבד את הבחירה. איבד אותה, נעשית לו כיתר. ולכן נזכרנו זה כמה פעמים, כמה זה חשוב לשמור על הבחירה. ועל זה הצד בעצמו, היה עונש סיכון מלך חשבון. כי למה שקדם ממיריו, אשר לא הוכח עליו, עונשו, אנשו התברך, שמנעו מאפיק רצון ישראל, עד שנלחמו עמו והרגו. סיכון מלך חשבון, באופן עקרוני לא היו אומרים לגעת בו. ישראל היו צריכים לעבור דרכו בשלום, ולא לגעת בו. אבל הוא התלהב, יצא למלחמה. אז איך כתוב? שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו להילחם כדי להפסיד. למרות שההיגיון המבצעי היה, עזב אותם, הם לא, ישראל נוטים מעליך, הוא הוציא את הצבא שלו לקראת ישראל למלחמה, כדי להיכנס לקרב, כדי שיפסיד. למה הקדוש ברוך הוא הביא עליו את העונש הזה? כי הוא התלהב יותר מדי, מה אתה קופץ? ישראל ביקשו ממך לעבור דרכך, אתה לא מסכים? תגיד להם, לא רוצה. למה אתה הוציא עליהם למלחמה? יצאת למלחמה, הרשעת, ניתן ממך העונש. גם כאן, תשימו לב, רוב המקומות שבהם ניטלת הבחירה מן האדם, זה כשאנחנו עסוקים במגמה כללית. עם ישראל צריך להיכנס לארצו. זה יכול להיות עם סיכון, זה יכול להיות בלי סיכון, זה יכול להיות עם העזרה שלו, ויכול להיות עם ההתנגדות שלו. אבל הם ייכנסו לארץ. וכיוון שהוא כל כך מתנגד, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אז אתה תהיה מקפצה. מקפצה בשבילם. וכבר, ואשר הביא להיות עניין זה בפסוק קשה על המפרשים כולם, מפני שחשבו כי לא נהנה סיכון, אלא שלא הניח את ישראל לעבור בגבולו. ואמרו איך אנשו והוא מוכרח, כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו, זה פסוק. ומשה רבנו מספר לעם ישראל, כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו, כדי שנלחם ונירש את ארצו. אז למה? אם הקדוש ברוך הוא הקשה את לבבו, אז מה אתה רוצה ממנו? אומר הרמב״ם, לא, זה לא היה עונש. אלא עונש היה בגלל שהוא התלהב, והוא הוציא את עצמו למלחמה, אז הכניס אותו לזה מין מנהרה שהוא כבר לא יוכל להתחרט. כדי שארצו, עם ישראל ירשו את ארצו. וכבר באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא שהוא יתברך יעניש קצת המורדים, שימנע מהם התשובה ולעזב הבחירה בידם ואומרו, אשמן לב העם הזה, הפסוק שהזכרנו, ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. וזה דבר פשוט, אין צורך לפרש. אבל הוא מפתח למנעולים רבים. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו, זכרו לו טוב ואומרו על הכופרים ואנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר, כאשר חטו ברצונם, היה עונשם עליהם מאיתך, שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה, ולא תניח להם הבחירה. ולא רצו להניח אחרי טוב, והתמידו מפני זה על כפירתם, ואומרו חבור עצבים מפרים הלך לו. רצונו לומר שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם, אנשו שיונח על אהבתם. וזה עניין הנח לו, וזה מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. זה גם קשור למה שאנחנו אומרים, בדרך אדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. לפעמים, אדם אומר, וואי, איך הוליך לי? אדם הלך, יהודי מרוויח איזה 5,000 שקל בחודש, שכר מינימום כזה, או קרוב למינימום, הולך לפה איזה דוכן הגרלות, מפעל הפיס, טוטו, לוטו, ממלא 100 שקל, זוכה. וואי, מעולה. זהו, והקדוש ברוך הוא איתי, מצוין, יש לי מזל. אז הוא מתחיל למלא עוד ועוד ועוד עד שמפסיד את כל כספו. לפעמים, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת בדרך של האימורים? תלך, נראה מה יהיה. משאירים את האדם לדרך שהוא רוצה ללכת בה. וזה לא משהו, זה הדרך הנכונה. צריך לברר מה הדרך הנכונה. זה נכון על פי תורה, לא, לא, לא נכון. צריך לבחור. האם זה נכון על פי תורה להאמר? האם זה מותר? קודם כל צריך לשאול. יש דעות הפוסקים, טוטו, קשור לחילול שבת, לוטו, קשור לסוגיית הסמכתה, יש לכאן, יש לכאן. לגבי לוטו, לגבי טוטו, כולם מסכים שזה אסור. לגבי לוטו, יש דעות שמתירות, רב אברום, מתיר. יש דעות שאוסרות, הרב עובדיה. כל פנים, בסדר, זה סוגיה אחת, מותר או לא מותר. כדאי, טוב, ראוי, יעיל, פרודוקטיבי, תבחר. יש כל מיני, מסתובבים כל מיני מאחרים בשוק, לוקחים כספים מאנשים, מבטיחים להם כל מיני עמלות מאוד מאוד גבוהות. זה נראה לך אמיתי. כסף גדל על העצים. אתה חושב שזה הדבר הזה הוא באמת קורה? לא, אבל אחי, זה הולך, תראה, אני כבר מקבל כל חודש סורים עלי כספים. זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שזה נכון. בחירה היא לא אם הולך לי או לא הולך לי. כי זה שהולך לך, יכול להיות שהולך לך ו... יש סיפור של רבי נחמן מברסלב, זה סיפור קשה מאוד, הוא מופיע בספר כוכבי אור. מעשה מאדם אחד, יהודי תמים וטוב וישר דרך, ואני מרוד. אני לא מספר את הסיפור כמו שצריך מראש, אני רואה שאני לא זוכר את כל הפרטים. בכל פנים, יהודי תמים וישר. עובד ומסתכל בפרנסתו, סכום מועט. יום אחד הגיע לעיירה, חוזה בכוכבים. ואופס, כל מי שמגיע אליו, הוא אומר לו, מה המזל שלו, מה הדרך שלו, מה זה. אז אשתו שלה, הוא אומרת לו, לך, לך, הוא יגיד לך, מה את רוצה, עזבי אותי, טוב לי, טוב לי, אני יהודי ישר דרך, אני עובד, אני עמל, אנחנו נכון, אנחנו מתפרנסים מעט, אבל אז מה? והיא לו, ויתרה לו, שיגע אותו, שיגע אותו, עד שהוא אמר, טוב, מה לעשות, שלום בית, וזה הלך. ארוך, החוזה בכוכבים אומר לו, תשמע, אתה, המזל שלך זה להיות גנב. אם תהיה גנב, תצליח הצלחה בלתי רגילה. טוב, הוא התבאש, ספר את זה לאשתו. חזר הבית, מה אמר לה? לא אמר לי כלום, הציקה לו, הציקה לו, הציקה לו. בסוף אמר לה, תשמעי, הוא סיפר לי משהו, זה בדיחה, חבל לך על הזמן. מה שאני, המזל שלי זה להיות גנב. אחרי מצחיק. זה אומרת לו, נו, למענו. קצת! לא, לא מיהודי, מהגוי, מהעשיר של העיירה. מה, שנוכל לחיות. לא עזבה אותו, וזה עד שאמרה לו, שכנע אותו, והוא גם כן הורה לעצמו יותר, גזל הגוי, אולי זה מותר, ופה ושם. הלך, גניבה קטנה, הלך לו חבל על הזמן, לא תפסו אותו, לא ראו אותו, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא... כמה שזה הולך. הולך, הוא מצליח, גנב. אז פעם אחרת כבר גנב טיפה יותר, ופעם אחת גנב קצת יותר. בקיצור, לא עבר הרבה מאוד זמן, והוא נהיה גנב גדול. זה הולך לו. רק שיום אחד תפסו אותו. תפסו אותו והוציאו אותו לתלייה. ובדרך לחבל התלייה הוא רואה את המגיד בכוכבים הזה. הוא אומר, ואמרת שאני אצליח. הוא אומר, אתה לא יודע כמה, כתוב שם שהוא היה לו סק עם נעליים על הגב למגיד בכוכבים. הוא אומר, אתה לא יודע כמה נעליים אני ביליתי בהליכה כדי לגרום לך לצאת מהתמימות שלך ולהפך לגנב. כמה תחבולות ניסיתי כדי להוציא אותך. עד שהצלחתי בתחבולה אחת. ניסיתי לפת אותך בכל, ולא הלך לי, בסוף, בזה הצלחתי. אמרתי, המזל, שורש הנשמה שלך זה שתהיה גנב. ועכשיו יתלו אותך. כלומר, זה שאדם הולך לי באיזה משהו, זה לא אומר שזה נכון, זה שהולך לי. אז מה אם הולך לי? בחרת בזה? ביררת את זה? למדת את התחום הזה? על פי תורה הוא טוב, הוא ראוי, הוא צודק, הוא מועיל. הוא מביא ברכה לך ולאחרים. יש אנשים שהולך להם יופי בסחר וסמים. מרוויחים מיליונים. סוחרים. יש ילדים כאלה. תור ילדים, היינו משחקים גוגויים בירושלים, אומרים אג'ויים, נכון? אתה מגיע עם איזה מישמיש וחצי לזה, משחק פה, זורק שם. היו חבר'ה שהיו סוחרים. סוחרים, סוחרים, עם קופסאות, עם תחנות, עם זה, עם הלוואות. עם חובות, עם עסקאות, ילד בכיתה ד' מנהל בית ספר שלם, ויש לו זה. אתה כבר יודע מה יצא מה... אז לכן, זה מה שכאן אומר הרמב״ם, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מניח את האנשים בדרך שלהם, ותזרמו ונראה לאן תגיעו. אבל אדם שהוא רוצה באמת, באמת לעבוד את השם יתברך, הוא כל הזמן בוחר, בודק את הדברים, מברר אותם. בואו נקרא את המשפט הזה, את הפסקה הזאת, זה פסקה חשובה. כבר בהר השם יתברך על ידי ישעיהו הנביא, שהוא יתברך, יעניש קצת המורדים, שימנע מהם התשובה ולא יעזוב הבחירה בידם, ואומרו השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד עיניו השע, פנירה בעיניו ואוזניו ישמע, ולבוא יבין ושב ורפא לו. וזה הדבר פשוט, אין צורך לפרש. אבל הוא מפתח למנעולים רבים, ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו, זכור לטוב ואומרו על הכופרים ואנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, היה עונשם עליהם איתך שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה. איך? על זה שילך להם קלף. על זה שיגידו, הלאה, שווה להיות זה, תראה איזה כיף. העיקר שלא יעשו תשובה. ולא תניח להם הבחירה, ולא רצו להניח אחרי טעו, והתמידו מפני זה על כפירתם באומרו, חבור עצבים אפרים, אנחנו. רצונו לומר שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם. עונשו שיונח על אהבתם, זה אנחנו. תן לו לזרום, שיזרום, אין בעיה. אל תעורר את צורת הספק, את השאלה, את מה שגורם לאדם לברר את דרכו. אלא תן לו, שיזרום. נראה לאן הוא יגיע. וזה מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. פה אני מדלג רגע, זה קצת לעמוד רשות זין, כאן נכנס כאן לישעיהו, אבל אלו הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא שיראה מהם, שהשם יתברך יכריח על העבירות, והנה ביארנו עניינם בלא ספק, והוא ביאור אמיתי עם טוב התבוננות, ונשארנו על שורשנו. פעם שלישית שהרמב״ם חוזר על הדבר הזה באותו פרק, שברשות האדם היא המצווה והעבירה, והוא הבוחר בפעולותיהן, מה שירצה לעשותו, יעשה. מה שלא ירצה לעשותו, לא יעשה. ורק אם יענישהו, השם יתברך על חטאו, שיבטל רצונו כמו שבארנו, אז הוא באמת יהיה פטור. ושקניין המעלות והפחיתיות בידו, ובפני זה צריך לו שישתדל לקנות לנפשו המעלות, שאין לו מעיר זולתו, שיעירהו, מעיר הכוונה מישהו שמעיר אותו, שיעירהו עליהן, והוא מורם במוסרי, זאת המסכתה, אם אין אני לי, אם אני לא אדאג לעצמי, אם אני לא אבחר, אף אחד לא יעשה את המלאכה במקומי. אדם צריך לברר ולבחור בעצמו, ולא לסמוך על אחרים, ולא גם להטיל את הבחירה על אחרים. אתם יודעים, הרבי מלובביץ', המון המון נגרות שלחו לו וכו', והוא נותן לכל אחד עצה, אבל בהרבה מאוד מקומות הוא נותן איזה עצה וכו', אבל את השליחים הוא לא אומר להם מה לעשות. הוא אומר לו, לך ותפעל בכל כוחך לעשות מה שצריך. איך? סומך עליך. תפעיל את כוח הבחירה. הוא לא היה מהשיטה של על כל מטר להגיד לחסידים מה לעשות. אתה חסיד, אתה מבין מה צריך לעשות, להקים יהדות במקום פלוני ופלוני, תפעל בכל כוחותיך, אני אברך אותך שתצליח. אבל הוא גלגל את הבחירה חזרה אליו. לא לקח את הבחירה של החסיד, אלא העצים אותה. וגם אנחנו לא רוצים לוותר על הבחירה שלנו, אלא רוצים להעצים אותה, כדי שנוכל בעזרת השם לבחור בטוב.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.